כל חי אונליין 93fm.co.il. הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לכם. פסק דין תקדימי של סגן נשיא בית המשפט המחוזי בירושלים, הוא קובע כי הרשות הפלסטינית אחראית בנזיקין לרציחתם של שלושת הנערים הישראליים. איזה משמעות בפועל יש לפסק דין של שכזה? אנחנו עוד מעט ננסה להבין. וגם נדבר על הצפון, בעיקר על הגבול. אמש סוכלה חדירה מגבול לבנון, האם מדובר בחדירה או בטעות, סוג של טעות בניווט בעקבות כל המלחמות שמתנהלות שם. גם בענייני חינוך נדבר. ננסה להבין לאן הולכים 11 מיליארד שקלים מתקציב מערכת החינוך. חג הסוכות, אוטוטו זה קורה. כללי בטיחות שנקבל הבוקר הזה לשוהים בסוכה, וגם על מיזם מיוחד של חבר'ה צעירים שהחליטו לעזור למי שמתקשה לבנות את הסוכה. גם עושה רושם השנה רחובות העיר בני ברק, או יותר נכון מדרכות העיר בני ברק, קצת יותר מעובררות ופתוחות, אז לאן נעלמו כל סוחרי ארבעת המינים. גם המועצת שלנו תתכנס הבוקר הזה, ועוד עניינים ככל שנספיק. יעל איבר עורכת ומפיקה את המשדר, מוטי קופפר הוא הטכנאי. תחילה למערכת החינוך, חבר הכנסת אמנון כהן משס, הוא יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, בוקר טוב. איתנו? בוקר טוב.
הלו.
בוקר טוב.
בוקר טוב, שמי עורך דין אלידה כהן. אני לא חבר הכנסת משס.
אוקיי.
יש משפחה דומה אמנם, אבל לא בדיוק
אותו. עוד יותר טוב, כי איתך רצינו לפתוח, ובאמת לא הבנתי למה הקדימו לי את הסיפור של מערכת החינוך. אבל אתה חשוב לנו יותר בעת הזו. מצוין. עורך דין אלידה כהן, אתה מייצג את התובעים שהם בעצם בני משפחת שלושת הנערים שנרצחו.
לא שלושת הנערים. אנחנו מדברים על רצח שבוצע בשנת 2001, של בני זוג שנסעו בכביש מירושלים למודיעין, כביש 443, ליד תחנת הדלק דור. חוליה של גדודי חללי אל-אקצה רצחה אותם ואת אחיה של בת הזוג, של האישה.
כן.
יניב בן שלום, שרון בן שלום ונורון יוסף סווירי, זיכרונם לברכה.
אוקיי, והגשתם תביעה בבית משפט ישראלי?
כן, הגשנו תביעה בבית המשפט המחוזי בירושלים, אצל כבוד הנשיא, סגן הנשיא, משה דרורי. ובתביעה הזאת אנחנו טענו לאחריות של הרשות הפלסטינית לרצח בגלל שורה של עילות, ביניהם הסתה ועידוד ומתן כספים ונשקים ומתן מחסה. ומה שאנחנו הוכחנו במהלך המשפט זה שהרוצחים, הם חלקם עבדו ברשות הפלסטינית. מדובר בחוליה של אנשי פתח שבשביל מה שנקרא להרחיק עדות בחרו לכנות את עצמם גדודי חללי אל-אקצה. והם הופעלו באמצעות מרואן ברגותי, המזכיר הכללי של תנועת הפתח בגדה באותה התקופה, וגורם בכיר מאוד בהנהגה של הרשות הפלסטינאית ומקורב לערפאת.
ועל זה אין חולק?
אין חולק. זה כמובן שבוודאי אני מאמין שהרשות הפלסטינאית תגיש ערעור, כי הם ינסו להשעות ו... למסמס את זה כמה שיותר, אבל על העובדה שהחוליה הזאת הופעלה על ידי מרואן ברגותי עם קשר לערפאת, אין חולק. זה דבר שנקבע בפסק דין של בית המשפט המחוזי בתל אביב עוד בשנת 2003 על ידי הרכב של שלושה שופטים, בהם שר הסירות הזיכרונה לברכה, ואין על זה חולק.
מה המשמעות של פסק דין שכזה?
המשמעות היא שהתקווה של התובעים שהמשמעות תהיה שהנוסחה הזאת של רצחת והרווחת תיפסק. לא יכול להיות מצב שאנשים במדינה הזאת נרצחים רק בגלל שהם נוסעים במכונית עם לוחית זיהוי צהובה. ואנשים שרוצחים אותם עוד מקבלים על זה כסף. כבוד, הוד, הדר וכסף. ואת הדבר הזה אנחנו מבקשים מבית המשפט שיגנה בכל לשון חמורה ויחנך וירתיע בשביל שהדברים האלה לא יקרו, לא ישנו. והדרך שאנחנו מבקשים מבית המשפט לעשות את זה היא באמצעות קביעה של פיצוי עונשי משמעותי ביותר לנרצחים ולמשפחותיהם, והכל מתוך גישה שבית המשפט זה מכשיר, זה כלי לתיקון חברתי, והדרך שהוא עושה את זה זה באמצעות חינוך, פסקי דין, שהמטרה שלהם זה הרתעה, ואנחנו מקווים מאוד שבית המשפט הישראלי לא יישאר מאחור אחרי פסיקה של בתי משפט בעולם בכל הנוגע למעשי טרור, בוודאי לא כאשר המעשים מוכחים מתוך מודעות.
יש, אבל אני מבין שמדובר באחריות נזיקית, זה אומר שניתן יהיה איכשהו באמת לקבל איזשהו פיצוי, או שאף אחד לא חושב שנגיע עד לשם?
הרעיון הוא שאנחנו בהחלט נוכל לקבל איזשהו פיצוי. יש גם כיס מאוד עמוק, מה שנקרא, שאפשר לגבות ממנו. הרשות הפלסטינאית זה גוף עתיר משאבים, תקציבים וכוח אדם, ויש מאיפה לגבות את הכסף.
זאת אומרת, אתה רוצה שמדינת ישראל תגבה את הכסף במקום להעביר אותו נניח לרשות?
יכול להיות, אם זה כסף שבאמת תקבע שהרשות הפלסטינית צריכה לשלם לאנשים מסוימים, אז אין זה צודק שהרשות...
היה נציג של הרשות בדיונים האלה או שלא הגיע?
כן, בוודאי, זה דיונים שנמשכו למעלה מ5 שנים עם עשרות...
מי יצג את הרשות הפלסטינית?
יוסף ארנון מירושלים, עורך דין מאוד מכובד, רציני.
אוקיי.
עם הרשות הפלסטינית העיד המומחים איתם, העידה את מנכ״ל בצלם לשעבר, יזהר באר, העידה פרופסור מאוניברסיטה.
זאת אומרת, הם שיתפו פעולה עם המשפט הזה?
כן, כי בעבר הם לא שיתפו פעולה. והם פשוט ישבו רגל על רגל ונטו לפסקי הדין, מה שנקרא, לחלוף ליד האוזן.
אז מה גרם לשינוי?
שהתובעים בעבר הם הגישו בקשה לעיכול של הכספים שמועברים לרשות, וברגע שהרשות הבינה שבאמת אפשר לקחת לה כסף, אז היא התעוררה, הגישה לבית המשפט בקשה לביטול של פסקי דין שניתנו בהיעדר הגנה, ובגלל שזו שאלה תקדימית, בית המשפט בא לקראתם ואמר, למעשה, למרות שזלזלתם בהליך ולא התייחסתם אליו, עדיין אנחנו מעניקים לכם את שומכם בבית המשפט, ובאמת הרבה מאוד תביעות עד היום נדחו. זאת התביעה הראשונה שהתקבלה.
אוקיי, אז בפועל, שוב אני חוזר לשאלת הכסף, מי צריך לקבל את ההחלטה האם להעביר ועל כמה כסף מדובר או שעוד אין הכרעה?
אין הכרעה, אנחנו שילמנו אגרה לפי קרוב ל-300 מיליון שקל, מי שצריך לקבל את ההכרעה זה בית המשפט בישראל, הוא צריך להחליט האם יקבע פה פיצוי עונשי, האם מדובר במעשה מסליד ומקומם, שהפסיקה בישראל קבעה שמעשים מסלידים ומקוממים הם ורק הם אלו שמזכים בפיצוי עונשי. כרגע יש בבית המשפט העליון הליך של ערעור כנגד הרשות הפלסטינאית בתיק אחר, תיק של עיזבון המנוח מנטין, שמנוהל על ידי עורכת דין ענת גינסבורג, ובתיק הזה היועץ המשפטי לממשלה נתבקש לתת עמדתו האם אפשר לחייב את הרשות הפלסטינית בפיצויים ובפיצויים עונשיים בפרט. זה הליך טיפה למוזר, כי לכאורה הרכבת הזאת כבר יצאה מהתחנה ונקבע שכן, לכן לא ברור מדוע היועץ המשפטי נדרש לתת עמדתו פעם נוספת, אבל אנחנו נבחן את ההתפתחויות בנושא ונפעל בהתאם, ויכול להיות שגם אנחנו נגיב לבית המשפט בנושא הזה, למרות שזה לא תיק שאנחנו מייצגים בו, אבל אנחנו חוששים שיכולה להיווצר הכרעה תקדימית של בית המשפט העליון, שאומרת שהרשות הפלסטינאית יכולה לשלוח אנשים מטעמה לרצוח ישראלים, ובלא חלום.
אוקיי, אז יש פה פסק דין תקדימי.
כן.
אולי יזיז משהו, ואם כן, כמובן ששווה את כל המאמץ. עורך הדין אלידה כהן, שמייצג את הטובים, תודה רבה לך.
תודה לכם, יום.
קובי פינקלר, פרשננו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
בוקר אור, אריאל.
יש סיכוי שאולי בדרך הזו משהו יקרה?
תשמע, תסביר.
אם הרשות הפלסטינית משתפת פעולה עם משפטים כאלה, כי היא מבינה שזה יכול להזיק לה, אולי היא עוד יותר תנסה לעשות איזשהם מאמצים למזער או לצמצם מקרים שכאלה, מקרי אלימות שכאלה.
תשמע, הרשות הפלסטינית זה שני גופים שונים לחלוטין. אני מוכרח לומר לך שאתמול הייתי בסיור בגזרה, בשבוע שעבר גם עם הרמטכ"ל, ומה שאתה שומע מהדרכים הגבוהים, כולל אבו מאזן, זה בהחלט לא מה שאתה שומע מדרגי השטח. השיתוף פעולה בתום הביטחוני הוא מדהים. שבוע שעבר הייתה כניסה למשל של כמה מאות אנשים לקבר יוסף לקראת יום כיפור. ואתה היית צריך לראות את תאום הפעולה הביטחוני הזה בין הצבא הישראלי לבין הרשות הפלסטינאית, שזה פשוט שני גופים שונים לחלוטין ממה שאתה שומע מהצהרות של אבו מאזן. אתה רואה בשטח את הפעילות, אתה רואה את המנגנונים שמשתפים פעולה, אתה רואה את מנגנון התאום לביקוח. אספר לך סיפור של גור עריות שהוא עבר מעזה לירדן, אחרי שהחמאס נטש אותו ולא טיפל בו, וכל העוצמה של החמאס יכולה לראות אותה בדמות גור עריות מסכן. המתאם הפעולות של צה"ל בשטחי יהודה ושומרון ועזה, אלוף אול מרדכי, מאשר להעברת כלוב של אריות מעזה דרך ישראל לירדן. כלומר, אם היית נוסע בכביש 35 לפני 4 ימים, היית עובר גם בדרך לפני שני גורי אריות. והיית מבין שזה שיתוף פעולה ישראלי, עזתי, כלומר בעברית מאוד ברורה, חמאסי, לבין ירדן. אז מתחת לפני השטח נרקמים הרבה מאוד דברים, וגם היה לפני השטח. אז לכן לרשות הפלסטינאית ברמה הצהרתית זה משהו אחר, וברמה המעשית העניינית הפעולתית היא מאוד שונה לחלוטין. גם השיתוף פעולה שהיה עם הרשות למשל בחיפוש אחר הרוצחים של שלושת הנערים היה גם כן משמעותי ביותר. הם סייעו, הם נתנו אזורים, הם חיפו, לא שהם אוהבי ישראל, אבל הם הבינו שזה גם אינטרס שלהם.
אוקיי, בואו נעבור לצפון. הייתה חדירה מכוונת או טעות בניווט?
לא, הייתה באמת חתירה מכוונת, מכיוון שהייתה פעם חוליה מחומשת, חמושה, עם אמצעי לחימה.
של צבא לבנון?
לא בטוח של צבא לבנון, הם מתלבשים מכל מיני בגדים כאלה ואחרים. אתה רואה שגם מי שמיהר לגלות, זה לא היה לבנון הרשמית, לא צבא לבנון הרשמי, וגם לא ממשלת לבנון, מי שמיהר לגלות, וטען חדירה לריבונותו של לבנון, היה ארגון החיזבאללה. מה פתאום ארגון החיזבאללה כל כך ממהר? כיוון שהם קשורים שם לכל מה שנעשה בדרום לבנון. למעשה הם שולטים בפועל בכל מה שנעשה בדרום לבנון, למרות שממשלת לבנון רשמית, אחראית, והרבה יותר הצהרות יש לנו, וזה קל לנו גם לדבר מול מדינה. אבל הסיפור של דרום לבנון הוא סיפור של חיזבאללה, לכן זה שיש להם בגדים כאלה ואחרים זה משהו אחר, אבל ברגע שעברה החוליה הזאת את קו הגבול המתואם בין ישראל לאום, כלומר אני משתמש בזהירות במילים, ישנו קו הגבול הבינלאומי שהוא הקו הסגול, שהוא נמצא במפות, תפתח באטלס, תפתח במפה, תפתח בגוגל, כל שהוא, תראה את גבול ישראל לבנון בקו סגול, וישנו קו כחול שהוא למעשה תאום הבנתי בעקבות סופה, סיומה של מלחמת לבנון השנייה, אותן הבנות שהגיעו אליה מדינת ישראל והממשלות השונות, כדי לתחם בין ישראל לחיזבאללה לבין הגורמים העוינים באזור הזה, בועל פה בעיקר ארגון היוניפי. ברגע שהחוליה הזאת חוצה את הקו הכחול, כלומר היא מפירה את כל הריבונות הישראלית, ומילא צה"ל צריך לפעול, מהר מאוד זה יכול להגיע עד לכדי ירי לכיוון יישובים ישראלים, חיילים, אזרחים, כל מי שנמצא בהם, טיילים שנמצאים באזור הזה, לכן כוח צה"ל פועל בגזרה הזאת במהירות, יורה לעבר הכוח הזה הלבנוני, פוגע באחד מן החיילים הלבנונים, פוצע אותו באור בנני, וכאמור התגובה הלבנונית ממהרת לבוא בדמות ההודעה המסעירה של החיזבאללה, אתם פגעתם בריבונות שלנו, נשיב לכם כגמולכם, וכאן באמת נכנסת ישראל לתמונה, הרבה מאוד כוחות יותר באזור הזה, הרבה יותר מוכנות, הרבה יותר ערנות, החבית של הדלק שם היא לא במטפרזה, היא פשוט אדירה, מצד אחד הרצון לשמר את כל ההבנות, מצד שני, גם לנסות להראות שאנחנו בכל אופן ריבונים כאן באזור הזה, הם מנסים כל הזמן, גם בערב יום כיפור, שעתיים לפני יום כיפור, כמעט בלא שדובר על כך בשל העובדה שכל עם ישראל מתכונן ליום הקדוש הזה וצם, וכל המערכות התקשורתיות לא פועלות, היה ירי והייתה הפעלת מטען באזור הזה. ברוך השם נגמר בלא נזק ולא נפגעים, אבל כל דבר כזה יכול בהחלט להציץ. אז אם דיברנו על גבול ישראל סוריה, זה גם עובר לשם. הלילה הזה גם היה עימות מאוד משמעותי בין ארגון ג'בת הנוסרה לבין החיזבאללה. משני הצדדים ישנם הרוגים, 15 הרוגים מג'בת הנוסרה, עוד 5 הרוגים מתוך החיזבאללה. אויב אויבי, במקרה הזה טוב שהוא אמת, אבל בסופו של דבר ישראל עוקבת אחרי הדברים האלה, כי מהר מאוד יכולה להתפתח התמונה שם גם לכיוונים ישראלים.
ממשיכים לעקוב, במקרה שלנו בעזרתך.
ממשיכים לעקוב כל הזמן, ערב חגים, תמיד זה יותר חר, יותר מסוכן, ובסופו של דבר הצבא נמצא בחולנות שם במוכנות, יש גם אלוף פיקוד חדש שם, זה שהיה ראש אגף המודיעין, לכן הוא צריך גם ללמוד את השטח בצורה אחרת, ולהבנות שלו הם הבנות אחרות מאשר היה אלוף הקודם, אז כל הדברים האלה נכנסים לתמונה אחת כוללת של הצפון, הוא הרבה יותר משמעותי מאשר כל הסיפור סביב רצועת עזה. אגב, הסיפור של רצועת עזה בדיוק לפני 24 שעות, כמעט לא דיברנו עליו, כי שידרנו עליו בחדשות כאן אתמול, אבל היה סיפור של התרעת שווא, כלומר לא הייתה באמת יציאה לכיוון רצועת עזה. של,
אבל גם האמצעים האלקטרונים ברגישות יתר בתקופה שכזו.
בדיוק כמו שאמרת.
קובי פינקלר, תודה.
בוקר טוב.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
בוקר טוב לחבר הכנסת אמנון כהן משס.
בוקר טוב.
אתה יושב ראש הוועדה לביקורת המדינה, מה זה אומר בפועל?
מה אומר?
התפקיד.
הוועדה לביקורת?
כן.
אוקיי. אז ועדה לביקורת המדינה למעשה עוסקת בביקורת מול כל משרדי ממשלה, לאחר פרסום דוח מבקר המדינה, גם מקיים דיונים בנושא של שלטון המקומי, היא עושה גם, זאת אומרת, מתערבת גם בביקורת בשלטון המקומי, לכל הרשויות מקומיות, מועצות אזוריות, מועצות מקומיות, וכל החברות הממשלתיות, כמה חברות ממשלתיות, הן תחת פיקוחה של ועדה לביקורת המדינה.
הרבה עבודה.
ברוך השם.
אוקיי. 11 מיליארד שקלים מתקציב מערכת החינוך מועברים לגורמים פרטיים. 11 מיליארד מתוך כמה?
בסביבות, אם מחלקים גם את המשכורות, את הפנסיות והכל, זה מגיע כמעט לשכר של משרד הביטחון, כמו תקציב של משרד הביטחון 40 וכמה מיליארד שקל. כשליש בערך זה כמעט יוצא להם החוצה.
לאן זה הולך?
אז הם כביכול, יש גישה להפריט את כל מה שמדינה מחויבת לעשות, מדינה מחויבת לחנך, לתת חינוך, ערכים לדור ההמשך של עם ישראל, של מדינת ישראל, ולמעשה כנראה לא מסוגלת. ואני אגיד לך בצדק, לפעמים הגופים הפרטיים עושים את זה הרבה יותר טוב מאשר מדינה שהיא לא תמיד יודעת לעשות ולבצע. אבל כאן כמובן, אם אתה מעביר תקציבים לגופים פרטיים, צריך לפקח, לראות שאכן מוטמעים בו נושאים שאתה כמדינה התוות את המדיניות. אבל מהבדיקה שלנו עולה, לא כולם, אבל הרבה מאוד מהגופים האלה, הסכומים שהם מקבלים הולכים להטבות שכר, למנהלים של כל הגופים האלה, העמותות, הארגונים, ופחות הולך בסופו של דבר לתלמיד או אותו בן אדם הנצרך שצריך לקבל את השירות הזה. מדובר בנושאים חיוניים ביותר.
למשל, כשאתה מדבר על חלק גדול, כמה כסף זה אומר מתוך 11 מיליארד?
כל הכסף, מה, למשכורות?
לדברים שהם פחות חיוניים.
אז אני אומר שזה מצליח בדיקה מעמיקה, אי אפשר להפריט את כל החינוך במדינת ישראל, אי אפשר להפריט בנושא של הבגרויות. אם מדינה אומרת, רוצה אני לפקח על הבגרויות, אז איפה שיש קושי, מוציאה את זה החוץ, הגופים פרטיים מטפלים בזה. כל נושא של קידום התלמידים, שיש תלמידים שהם נושרים מבתי ספר, אז הם נותנים לגוף פרטי לטפל בהם, במקום שאני כמערכת צריך לטפל באותם
התלמידים. זה גם אומר חינוך חרדי למשל פרטי ש... שנלקח
כן,
בחשבון?
גם חינוך חרדי פרטי, שגם שם כמובן, אבל שם יש פיקוח, יש אנשים, יש בודקים, ושם דווקא הם בודקים בציציות, כן?
כן.
שם הם בודקים בציציות, אבל במקומות אחרים, התקציב מועבר, ואין פיקוח עדוק, וגם מבחינת תוכן, אז מה קורה שם? בגופים האלה בסופו של דבר מעסיקים את המורים, ומורים עובדים כביכול דרך כוח קבלן, במקום לעבוד דרך משרד ממשלתי או דרך משרד החינוך.
אז כשאתה אתה כיושב ראש הוועדה לביקורת המדינה מגלה נתונים כאלה, מה אתה יכול לעשות עם זה?
אז אנחנו קודם כל יכולים, קודם כל דורשים לתקן את הליקויים. אנחנו ניכנס לעובי הקורה לגבי כל ארגון וארגון, נראה את הדיווח של משרד החינוך, איך הם מפרשים. באלה שעובדים יפה, כמובן אנחנו נמשיך לתמוך בהם, זה בסדר גמור, אבל אלה שאנחנו רואים שיותר מדי, שכר שלהם יותר מדי גבוה, בסופו של דבר אנחנו רואים שם מעסיקים מורים, לא במשכורת הולמת, זה גם נשחק, והכי חשוב לנו, שאנחנו רואים בדוח, דוח אמנם לפני כמה שנים של מבקר המדינה, שאין הישגים טובים לתלמיד. זאת אומרת, לא שיפרו את ההישגים של התלמיד.
אז אתם צריכים להחליט בעצם מי ימשיך מתוך הגופים הפרטיים לקבל כסף ומי לא?
כן, וגם אנחנו רוצים שההישגים של התלמידים ישתפרו בסופו של דבר. אם אני כבר מפריד ואני אומר, אני כמערכת גדולה קשה לי מאוד לטפל באינדיבידואל באותו תלמיד, עדיף לי שגוף פרטי מסוים יטפל, אבל ההישגים שלו צריכים להיות גבוהים יותר, אבל ההישגים לא עולים. זאת אומרת, אתה משקיע כסף בסוף אתה לא מקבל שום הישגים. וכמובן אנחנו נעשה את הדיון הזה, נלמד את הסוגיה הזו, ונבקש, אם יש גופים שלא עומדים ביעדים שהציבה להם משרד החינוך, נבקש לסגור אותם. אנחנו, הדרך שלנו היא לעשות דיוני מעקב, עד שנמגל את כל התופעות.
ואני מבין שאתה לא חוסך ביקורת משר החינוך.
אני, יש לי ביקורת על שר החינוך, עם כל בוקר הוא קם סיסמה חדשה ורפורמות חדשות, ורק דיבורים יפים, והוא מבין בחינוך, כן? אבל הוא מחפש כל בוקר כותרת חדשה, ואני לא רואה שום יישומים בכותרות האלה. תאמין, הוא מדבר עם כל בוקר כותרת, הוא מבטל את הפסיכומטרי, וממשיך עם פסיכומטרי. עוד רפורמה מדבר, ואז עוד פעם חוזר בו. זאת אומרת, כותרות זה בסדר, זה תופס ל... עידון של הבוקר או תקשורת בבוקר, ואחר כך זה דואך, ובסוף צריך לתת דין וחשבון לציבור מה עשית בסוף. גם פה הוא אמר שהוא יצמצם בתקשורת, שהוא דיבר שהוא יצמצם את כל הגופים הפרטיים, יבחן אותם. הנה שנתיים עברו, עוד מעט שנתיים, ושום דבר לא זז, שום דבר אפילו לא נגע בזה. וכמובן אנחנו נעורר אותו, ואנחנו נעשה דיונים ונראה לו את כל הכשלים של משרד החינוך.
ובסופו של דבר, זה עדיין בידיים שלא להחליט מה יקרה עם זה? או שיש לכם גם כלים לאכוף שינויים?
אנחנו מעבירים ביקורת, מעירים לו את הדברים, אבל הוא מדיון ציבורי לא יכול לברוח, הוא חייב לתת תשובות. זאת אומרת, אם הוא גם, אם יש משהו קלוקל, אם יש איזשהו גוף או ארגון שהוא לא עומד ביעדים, והולך, כל הכספים הולכים נגיד לשכר, למנהלים ולגופים, זאת אומרת לעצמם, אז אנחנו ודאי נדרוש, הוא גם לא יוכל, כן? יש מבקר, יש ביקורת פנימית, ואנחנו יכולים לדרוש מהאוצר לא להעביר להם כסף, ודאי שיש לנו דרכים לטפל בזה.
אוקיי. ודאי. אז גם אנחנו נעקוב אחרי המעקב שלכם.
יש שם עמותות, חשבת כללית, אנחנו יכולים להפעיל מנגנון שלם של המערכת, נזמין את כולם, שכל אחד בנישה שלו צריך לטפל בדברים האלה. זאת אומרת, זה לא שרק משרד החינוך. הם מקבלים תקציבים מהאוצר, הם גם מפוקחים, אם זה עמותות או ארגונים, אז רשם עמותות נכנס לעובי הקורה.
ברור.
אנחנו יכולים להפעיל את כולם בתחום הזה.
תמשיכו לבקר, חבר כנסת אמנון כהן, משס, תודה.
כל טוב.
תודה רבה, חג שמח. תפסר שלמה שניידר, ראש מדור טוב. מבצעים במחוז ירושלים, בוקר אור. העיר מלאה כבר סוכות?
ודאי, העיר מלאה סוכות, העיר צבועה בצבע נהדר. אנחנו חוזרים לאותם חגים שישבנו בסוכות, וכמובן נשמח לשבת בהם בחג הזה.
איך צריך להיזהר? מה הן עיקר התקלות שאתם נתקלתם בהן בשנים עברו?
אני אעביר מספר הנחיות בנושא הסוכות, וכמובן כל זה על סמך השנים הקודמות, אירועים שהתרחשו. הדבר הראשון זה הנושא של מיקום הסוכה. צריך להיות על משטח יציב וחזק. חלק מהאירועים היו לנו של התמוטטות של מרפסות ישנות, שהמשקל שנוצר עליהם בעקבות הסועדים היה רב מדי. הנושא של סכך, בדרך כלל אנחנו משתמשים בסכך ירוק. עדיף שהסכך יהיה סכך ירוק, אבל לא יבש. הסכך היבש כמובן נדלק במהירות גדולה. הנושא של חשמל, לא להשתמש בלתורים של חשמל. ככל שאפשר להתקין מערכת, ואם אפשר על ידי חשמלאי מוסמך שיעשה את זה ויבדוק את זה שהכל תקין שם, גם למנוע את הנושא של חשמלות חלילה, וכמובן למנוע את הנושא של שריפה שיכולה לבצר על ידי קצר. אם אפשר להשתמש במה שנקרא תאורה קרה, יש היום נורות לד שלא יוצרות כל כך חום כמו הנורות לד הסטנדרטיות, כמובן שזה עדיף לנו מהבחינה הזאת. גשם, הגשם כמובן הוא ברכה, ואנחנו יודעים שבסוף החג אנחנו נתחיל להתפלל לתפילת מוריד הגשם, אבל גשם, הרטיבות שלו עם החיוות של החשמל כמובן הוא בעייתי, ולכן צריך לבדוק שמערכת החשמל באמת מבודדת. גם הנושא של התחשמלות כמובן צריך לחשוב עליו פעם שנייה. ככל שניתן לא להשאיר תאורה דולקת בסוכה, ואם אנחנו משאירים, אם אפשר לחבר אותה לשעון שבת על מנת שתכבה בסוף השימוש. אחת מהבעיות הקריטיות שיש לנו כמעט בכל שנה זה נושא של הנרות. נוהגים להדליק נרות בתוך הסוכה ומשאירים אותם ללא השגחה. הבד של הסוכה הוא בדרך כלל עשוי מטרלין, או שזה חומר סינתטי שנדלק, וכמובן התוצאה יכולה להיות הרת אסון. לא להשאיר מערכות חימום של גז או פלטות בתוך הסוכות, שוב מאותה סיבה זה יוצא מכלל שליטה ויכול להדליק את הסוכה עצמה. אם אפשר ורצוי מאוד להשאיר איזשהו מעבר פנוי מהסוכה שאפשר לצאת החוצה בזמן חירום ולהתפנות במהירות האפשרית. ניתן ורצוי מאוד להשאיר חומר כיבוי מסוים, וזה יכול להיות סתם צינור מים, גלי מים, וכמובן מי שמהמחמירים אפשר לה, כמובן להשתמש במדפי כיבוי. ילדים, אחד מהדברים הכי חשובים, לא לתת להם לשחק בתוך הסוכה עם חומרים דליקים, לא להדליק גפרורים. שוב, ברגע שהסוכה נדלקת מאוד, האש מתפשטת במהירות ויכולה לגרום למלכודת אש וכמובן לקיפוח של חיי אדם. אני מזכיר דבר אחד מאוד חשוב, אחת המצוות שנצטווינו בה זה הנושא של מצוות השמחה בחג, בעיקר בחג סוכות, ואנחנו יודעים שרשום בספר דברים פרק ט"ז, ושמחת בחגיך והיית אך שמח. אבל אני מוסיף מיד, מצד שני רשום בספר דברים פרק ד' ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. שיהיה לכולנו חג שמח.
תשמע, זו הייתה דרשה של ממש, יותר מאשר הוראות בטיחות. אבל כך ראוי. אנחנו מודים לך, אני מקווה שכולם יקחו לתשומת ליבם את העניינים הללו, שנעבור את החג הזה באמת בשמחה, שיהיה חג שמח.
אני אשמח מאוד, ואני מקווה שבשנה הבאה בעזרת השם ניפגש, ואני אגיד שלא היו שריפות בחג הסוכות הזה.
בעזרת השם. תפסר שלמה שניידר, תודה רבה לך.
תודה, חג שמח.
חיים זרביב, מנכ"ל תאגיד אלה, בוקר טוב.
בוקר טוב לך ולמאזינים.
תאגיד המחזור, זה כולל מחזור של פלסטיקים בלבד או גם ניירת?
לא, תאגיד המחזור אלה, למעשה זה גוף שקם לפני 13 שנה, והיא מתעסק במחזור של מחלי משקה בכלל, גם בקבוקי הפלסטיק, גם פחיות וגם בקבוקי זכוכית. אנחנו מקום התאגיד כבר מחזרנו 7 מיליארד מחלי משקה, והשבנו לציבור 1.5 מיליארד שקלים במסגרת חוק הפיקדון עבור כספי הפיקדון שהציבור החזיר והשיב ומרזר.
אוקיי, ואני מבין שמהפכה של ממש בעיר בני ברק דווקא.
לא ספק, אני בעניין זה רוצה להגיד שתי נקודות. אחת, קודם שישראל היום היא המובילות בעולם במחזור בקבוקי פלסטיק. אנחנו עברנו בפער מאוד גדול את ארצות הברית, שעומדת באחוז מחזור של כ-34% מבקבוקי הפלסטיק שלהם, ואת אירופה שעומדים על 56%, ישראל עומדת על 57%, ואנחנו מעריכים שלקראת סוף 2014 גם נגמור את שיעור המחזור ב-59%, בהחלט הישג יוצא מן הכלל בתקופה מאוד...
מה זאת אומרת, 59% מהבקבוקים ימוחזרו?
59 מבקבוקי הפלסטיק, כאשר בפיקדון אנחנו שם עומדים על סדר גודל של 80%. ובהחלט בתקופה מאוד קצרה, מאז שעשו את תיקון חוק הפיקדון ב-2010, תוך 4 שנים, עברנו מדינות מאוד מתקדמות בתחום המחזור, שעובדות מזה למעלה מ-10 ו-15 שנה.
זה כולל גם את הבקבוקים הגדולים שעליהם אין החזר?
גם הבקבוקים הגדולים בצורה וולונטרית, ובעניין הזה כל הציבור הישראלי עושה שינוי משמעותי, וגם הציבור החרדי. אנחנו רואים את בני ברק שלמעשה לפני 3.5 שנים לערך, הצבנו שם בתקופה מאוד קצרה כ-400 מחזוריות, והם היום ממחזרים בהיקפים מאוד מאוד גדולים. בשנת 2013 העיר בני ברק מחזירה 152 טון של מחלי פלסטיק גדולים.
למה אין פיקדון או החזר פיקדון יותר נכון על הבקבוקים הגדולים?
תראה, יש הבדל, צריך להבין שחוק הפיקדון למעשה ב-2001 חוקק ממקום של ניקיון רשות הרבים. כי למעשה מחלי הפיקדון נצרכים בחוץ, במסעדות, בפיצוציות, יוצאים החוצה, לוקחים בקבוקים קטנים. הבקבוקים הגדולים למעשה נצרכים בבית, רובם אנחנו צורכים בבית, וכמו שאין פיקדון על קרטון חלב ואין פיקדון על מוצרי אריזה אחרים, גם כאן לא נכון לשים פיקדון על הבקבוקים הגדולים. לכן, ועובדה, והתוצאות מדברות בעד עצמם, אנחנו רואים שטופ תקופה מאוד קצרה, ניתן להגיע לשיעורי מחזור מאוד מאוד גבוהים, גם בצורה וולונטרית, בלי שיטילו כנס על הציבור.
מה עושה את העבודה כל כך טוב?
קודם כל הילדים, אנחנו הבנו את זה מההתחלה, שהילדים הם השגרים הטובים ביותר שיכולים להיות, כי אנחנו המבוגרים יותר, יותר מקובעים וטרודים בעניינים של ברומו של עולם, ולמעשה ילדים הרבה יותר פתוחים במחשבה שלהם, ואנחנו דרך בתי הספר נכנסים ועושים פעילויות מגוונות על מנת לעודד את הילדים למחזר. אנחנו מעודדים את בתי הספר להירשם בתאגיד כלקוחות ולמעשה לאסוף מחלי פיקדון, להשיב לנו אותם, ובכך הם משיגים שלושה דברים. אחד, חינוך. דבר שני, זה את כספי הפיקדון שאנחנו משיבים אותם לבית הספר, ובית הספר עושה בו, או המוסד החינוכי עושה בו שימוש לכל דבר שהוא מוצא לנכון. אני יכול לתת לך דוגמה, שמשל מכון בית יעקב למורות בירושלים, הציבו להם מטרה לאסוף מחלי פיקדון, ואת הכסף שהם צברו הם עזרו במה שנקרא בהכנסת קלה. בית ספר יסודי בבית יוסף בפתח תקווה, אחד המורים שם לקח את זה על עצמו, הוביל את זה, ולמעשה כל ילד הביא מחלי משקה בפיקדון, וככל שהוא הביא יותר זה זיכה אותו ביותר זכות או יותר כסף, או שהוא שילם פחות למעשה על הטיול השנתי. וככה הילדים עזרו להורים שלהם והקלו עליהם.
יפה. היו דיבורים בעבר שכוחות שאינם נעימים, בלשון עמתה, השתלטו בעצם על שוק המחזור.
זה לא, אתה יודע, זה סטיגמה שנדבקה, שאולי הייתה בעבר. היום אנחנו עדים לכך שהציבור מגיע למחזר גם ברשתות השיווק, ואנחנו רואים עלייה מתמדת ברשתות השיווק של מחזור במחלי פיקדון. אנחנו רואים בתחנות העירוניות שלנו, תאגיד המחזור פתח למעלה מ-23 תחנות עירוניות שפורסות מאלת ועדן, ואנחנו רואים גם שמה עלייה של מחלי משקה, שמי שמגיע לשם זה הציבור הרחב. אנחנו רואים יותר בתי ספר מצטרפים למעגל הזה, אנחנו רואים יותר ויותר אנשים מצטרפים למעגל הזה של המחזור.
בקיצור, התחום נקי?
אנחנו היום לא רואים את זה, לא נתקלים בזה, לא רואים בזה, לא רואים את זה. הייתה כאן לפני הרבה שנים היה את העניין הזה, היום בהחלט אנחנו רואים המחזור הפך לנכס הכלל.
אוקיי. אני מבין שהניירת לא קשורה אליך, אבל שמתי לב שבעיר בני ברק לפחות שמו ליד כל בניין פח למחזור ניירות.
נכון.
שזה גם תופעה מאוד מבורכת. זה גם מקל ישר מהטבעת דואר, ישר לפח, אתה יודע, לא צריך את התהליך הזה של לעלות אל הפח שנמצא בבית. זה מסייע עם כמות הניירת. אבל אתה אומר זה כבר עניין אחר, נכון? זה חלק מהתהליך שעובר על העיר כנראה.
בדיוק. זה במקביל לחוק הפיקדון, יש גם את חוק האריזות. שחוק האריזות, למעשה, מי שהיום התאגיד שעוסק בתחום זה תמיר. וכמו שיש חוק למחזר את הבקבוקים, יש גם חוק למחזר את כלל האריזות. ולאט לאט הנושא הזה תופס תאוצה. סך הכל החוק הזה הוא חוק יחסית חדש. הוא חוקק ב-2011, עד כמה שזכור לי, ולמעשה לוקח זמן. כלומר, גם אנחנו, אלה שהגיע להישגים האלו, זה לא קרה בבין לילה, לוקח כמה שנים עד שמצליחים לשנות הרגלים, ואני מניח שגם כאן יצליחו לשנות הרגלים ולמחזר,
כן.
לא רק נייר, אלא את יתר האריזות.
צריך לומר שגם רדיו קול חי נרתמו לעניין, ויש פעילות שמתבצעת עם המאזינים לגבי מחזור הבקבוקים.
בהחלט, אנחנו רואים את הפעילות הזאת שמתבצעת בערים החרדיות, ואנחנו רואים שיתוף פעולה באמת יוצא מן הכלל של הציבור שמגיע עם בקבוקים וממחזר, וחשוב שהמנהג הזה או הדרך הזאת תהפוך לדרך חיים ולא תהפוך למשהו נקודתי וחד פעמי. אני יכול להגיד לך שבשנים קודמות גם עשינו כל מיני פעילויות קדם עם מחזורית הגלידה או מחזורית הנפלאות, שנתנו, הודענו את הציבור להגיע ולהביא את הבקבוקים, וכנגד הם קיבלו שי לחנוכה.
כן. זה עובד בקיצור. אז הפעם הפעילות היא שאני מבין מקבלים ממש כסף מכתבי הרדיו, כדאי אז לעקוב אחרי השידורים. אני מאוד מודה לך, חיים זרביב, מנכ"ל תאגיד אלה.
תודה רבה.
חג שמח.
חג שמח, תודה רבה.
עכשיו איתכם, הבוקר עם אריאל ברמן.
חיים זייבלד, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב אריאל, מה נשמע?
אתה שולט במדרכות העיר בני ברק?
בהחלט, נכון.
אה, מצליח?
מה זה?
מצליח לשלוט.
תסביר.
אני אומר, באמת המדרכות נקיות מסוחרים?
תשמע, אני בתור תושב פשוט של העיר, אני באמת חש איזשהו שינוי כאן.
אוקיי, איך, לאן נעלמו כולם בעצם? אתה איתנו, כן?
כן, אני איתך, אני בהחלט.
לאן נעלמו כל הסוחרים של ארבעת המינים?
האמת היא שהשנה בצורה מסודרת, העירייה הקימה כמה מתחמים שבהם הציבור הבני ברקי מוזמן להגיע בנוחות, לא ללכת לפלס דרכים במדרכות, בין אנשים, לנסות, לעכב תנועה וכל הדברים שגורם לצער לציבור, ופשוט להגיע למקומות מסודרים. זה דבר מבורך מאוד, ואני בטוח שהציבור יצביע ברגליים, להגיע למקומות שבאמת נוח לו, וכיף לו.
כן, מה קורה עם אלה שבכל זאת לא מצאו את מקומם בתוך המקומות המוסדרים, וכן משתמשים במדרכה כמקום המסחר שלהם?
אני מבין שהעירייה, לפי מה שאני רואה, כן, כאזרח, העירייה השנה לקחה את העניין ברצינות גדולה מאוד, והמון פקחים רואים אותם ברחובות, מסתובבים, ודאגים באמת לסדר. ואנחנו באמת מקווים שהשנה הזאת תהיה שנה שכיף לי להסתובב ברחובות של בני ברק, מצד אחד גם להרגיש את אווירת ערב החג, ומצד שני למקומות נוחים, לקניות.
המקומות האלה שהעירייה הסדירה זה מקומות שצריך לשלם עליהם כדי למכור שם?
ישנה איזושהי עמלות סמלית של הקמה וכל זה, אבל בוודאי זה... כל הסוחרים גם כן מאוד 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 סמכו על...
זאת אומרת, טוב גם לסוחרים.
ודאי, בהחלט.
איפה המקומות האלה נמצאים?
המקומות האלה נמצאים ברחוב השומר, יש את המתחם הגדול.
כן.
וב...
שהיה גם בעבר.
הוא היה במקום אחר בעבר.
אוקיי.
השנה הוא משודרג באופן משמעותי, ובאודיטוריום מסורות, ובעוד מספר נקודות בבני ברק.
זאת אומרת, הציבור שמחפש בימים אלה את תרבת המינים, כדאי שיתעניין אחד המקומות המוסדרים, גם יהיה לו קל יותר, גם נוח יותר, וגם יעיל יותר.
טוב, תודה רבה, אריאל. יום טוב.
בהצלחה וחג שמח.
והרבה הנה לקראת החג הנפלא שמגיע אלינו.
חג שמח שיהיה. שחר זדה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
כמה סוכות בנית כבר?
מחכה, תן לי לבדוק כמה כתוב. יש לנו 110 פניות, מתוכם טיפלנו כמעט ב-100.
וואו, ספר לנו על היוזמה שלכם.
קוראים ליוזמה שלנו צוות הבונים. הקמנו אותה על שם מנהל שראל ובני הריין, השם יקום דמם, שמטרתה היא בעצם לבנות סוכה לאנשים שיש להם סוכה, אבל הם לא מסוגלים לבנות הסוכה בעצמם.
מה, לקשישים בעיקר?
בעיקר לקשישים, ל... משפחות למשל שהן גרושות, חד-הוריות, לנכים.
ואיך יודעים לפנות אליכם?
אז אנחנו הרצנו פלייר שהגיע לכל רחבי הארץ, שיש בו מספרי טלפון, ובעצם מתקשרים אלינו, ובקרונית זה אמור להיות רק באזור של איפה שאנחנו גרים, אבל ברוך השם הצלחנו להרחיב את זה לכל רחבי הארץ, עם צוותים שיש בכל עיר. אז הם מתקשרים אלינו, אנחנו לוקחים את הפרטים, ואז אנחנו מעבירים את הפרטים אל אותו איש קשר שגר באותו עיר. למשל, אם מישהו זה מאשקלון, מעבירים אותו לרכז באשקלון.
איך אתם מגיעים לרכזים בעצם בכל הארץ?
בעזרת חברים, כאילו, חברים משותפים אחד של השני עוזרים לזה. כאילו, תנועות נוער נוספות עוזרות לנו למצוא אנשים, אנשים מסניפים אחרים, כל אחד שמכיר מישהו שיכול לעזור פשוט מפנה אותו אליי, ואז אני בעצם מצוות אותו עם מישהו.
כבר נתקלת בכאלה שסתם אין להם כוח לבנות ומבקשים עזרה, או שבאמת כל מי שפונה צריך את העזרה?
כן, נתקלנו במשפחות שהם סתם ביקשו מאיתנו עזרה כי לא היה להם כוח לבד. אבל אנחנו לא יכולים לדעת מראש, כאילו, אם זה אדם שבאמת זקוק לעזרה או אדם שלא זקוק לעזרה. אז אנחנו מנסים לעזור גם למי שסתם מבקש.
יש עוד הרבה ברשימה שמחכים שתעזרו להם עם הסוכה?
כרגע יש עוד איזה 10 שאנחנו צריכים להמשיך להפנות אותם.
אהה. וכל השאר זהו, סודרו?
כן, העברנו אותם למרכזי ערים בערים שונות. יש לנו למשל 68 צוותי מתנדבים שהם בכל מיני ערים שונים, ערים שונות. אז אנחנו מעבירים אותם אליהם.
איך נולד הרעיון?
חבר שלי הציע שנעשה סוכה בסניף שלנו. פשוט הצענו לפתח את זה שבמקום שנבנה סוכה אחת בסניף שאף אחד לא יהיה בה, נבנה סוכה לאנשים שבאמת זקוקים לעזרה בבניית הסוכה.
כשאתה מדבר על הסניף של איזו תנועת נוער?
בני עקיבא.
אהה. ואתם מגבעתיים, אני מבין.
כן.
ומשם התפשט הרעיון. יופי של דבר אתם עושים, שבאמת תסייעו לכמה שיותר שזקוקים לעזרה בבניית הסוכה. ואני בטוח שבזכות זה יהיה לכם ודאי חג שמח יותר. גם להם וגם לכם.
בוודאי.
שחר זדה, תודה רבה לך.
תודה.
חותמים את הבוקר הזה. מחר מטבע הדברים נעסוק עוד יותר בחג הסוכות הבא עלינו לטובה. תודה ליאל איבר שאחר הפיקה, תודה למוטי קופפר שהיה טכנאי, תודה רבה לכם על ההאזנה. מיד אחרינו עניין משפחתי עם יואב דליון שעוד רגע יתמקם כאן. שלום לכם והמשך האזנה טובה. Thank you.